עכשיו אנחנו נמצאים בין המיצרים, מי"ז בתמוז עד תשעה באב. הפעם זה עד י' באב, ברוך השם יש לנו גם י"ז בתמוז דחוי, וגם תשעה באב דחוי, שזה טוב מאוד בשנת שמיטה, שבת הארץ להשם. זה טוב מאוד שיש צומות דחויים, לא רק משום ההקלה שבהם מבחינה הלכתית, במיוחד, כן, לנשים מניקות, מעוברות וכן הלאה. לא רק מבחינה זאת, אלא מבחינה זאת שכיוון שנדחה, נדחה. זאת אומרת שזה יותר קל להפוך את הימים האלה לססון ולשמחה וליום טוב. בעזרת השם, מהרה יבנה המקדש, ולפי שיטת הרמב״ם, מהרה נבנה המקדש. שזה מצווה, לפי הרמב״ם, מצווה שלנו, שאנחנו צריכים להתעסק בה. לשכנו תדרשו, באת שמה. אז לכן הימים האלה נקראים בין המיצרים. למה נקראו בין המיצרים? איזה מיצרים? על שם הפסוק באיכה, בפרק הראשון, כל רוטפיה ישיגוה בין המיצרים. ונקראים, אומר הבעל שם טוב הקדוש, שנקראים ימי קטנות. השולחן ערוך אומר שצריך להיזהר בהם בימים האלה, עוד מעט נראה עד כמה. אז אומר, כל רוטפי יא, רוטפי יוד קי, השיגו וו קי, השיגוה. זאת אומרת, ידוע שיש שם, בשם הוויה, שם היה הווה ויהיה, ואדון הכל ומהווה הכל של השם יתברך, יש את האותיות העליונות, שזה רומז לעולמות הרוחניים העליונים, גילוי השם הרוחני העליון, ואותיות, שתי אותיות האחרונות, ו' ו-ה', שזה הגילוי שכינה בתוך הליבושים של העולמות הגשמיים האלה. אז מי שרוצה להשיג גדלות בימים האלה, כל רוטפי י'-ק, המדרגות הגבוהות, מה השיגו? ו' ק, בין המיצרים. זאת אומרת, בימים האלה, בין המיצרים, זה אלה לא ימים להחלטות גורליות עצומות. אלה זמנים לשמור על הקיים, ולא להסתכן, בשום דבר. אז אמרו חכמינו זיכרונם לברכה במדרש איכה, שאלו הימים שבין 17 בתמוז לתשעה באב, שבהם נכנסו האויבים לירושלים, עיר קודשנו ותפארתנו, ופרעו פרעות בישראל, עד יום תשעה באב שבו החריבו את בית המקדש. אז זה צרה וצרה בין שני מיצרים. ולכן נוהגים כמה מנהגי אבל וצער מיום 17 בתמוז עד אחר תשעה באב. וחסידים ואנשי מעשה נוהגים לומר תיקון חצות אחר חצות היום, גם ביום, לא רק בלילה. הפעם יש נפקמינה לכמה שיטות, כיוון שזה שנת השמיטה בארץ ישראל, שנת שמיטה בחוץ לארץ אומרים. אז יש כאלה שאם כן יגידו תיקון לאה ולא תיקון רחל, מפני שנת שמיטה, אבל בשנה רגילה אז אומרים תיקון רחל דווקא. שבו פסוקים של בכי וצער על חורבן בית המקדש, והמנהג מנהג יפה, הוא לא חיוב, לא הלכה, אבל מנהג יפה שההלכה מביאה אותו. אז אומר שאף על פי שנוהגים להקל בכל ימות השנה לשמוע שירות ותשבחות להשם יתברך, וזה כולה, במנהג ירושלים כלי אחד בלבד, אפילו בחתונות, יש כאלה נוהגים בתוך, בין החומות, רק תוף או כלי אחד בלבד, ויש כאלה שגם הרחיבו, רוב הירושלמים גם כן מחוץ לחומות. למה? משום הוולות על החורבן הבית. שכל ענייני השמחה וכלי כלי נגינה ושמחה גדולה, זה היה רק בזמן הבית. חסר בית מקדש. לכן נוהגים באבלות, אבל אף על פי שחלק מהציבור נוהגים להקל בזה, בכל ימות השנה, לשמוע שירות ותשבחות להשם יתברך, לא דברים של אביי, לא שירי אגבים ולא חלילה, שירי כנסייה או עבודה זרה שלא נדע, בליווי כלי נגינה, דרך גם כן שמיעה, לא רק דרך נגינה ממש, אז יש להם, כן, על מה שיסמוכו. אבל בין המיצרים יש הגבלה על זה. כי אנחנו קרובים לימים האלה של החורבן, והימים האלה גלגל חוזר הוא העולם, חוזר וניור אותו זמן. אז יש להימנע מלשמוע שירות ותשבחות מלווים בכלי נגינה, אפילו דרך הרדיו. ויש להחמיר בזה גם לקטנים שהגיעו לחינוך. עכשיו, מה עם שירה דרך הפה? אז אם השירה דרך הפה היא הודעה להשם יתברך, בלי כלי נגינה, אז מותרת גם בימי בין המיצרים. ומכל שכן שמותר להשמיע נעימה בתפילה, או בשעה שעוסק בתורה, שהתורה נקראת שירה גם כן, ויש ניגון לכל אחד מחלקי התורה. ובוודאי שיש להקל בזה בשבתות, שבתוך ימי בין המיצרים, ואפילו בשבת חזון, שזה לפני תשעה באב, שכבר חוזים חזון ישעיהו בן אמוץ, שכבר חוזה את הגאולה מאחורי החורבן, ואפילו בתשעה באב שחל להיות בשבת השנה, ונדחה ליום ראשון, כיוון שנדחה נדחה, אין להחמיר בזה כלל, מותר לשיר, רק לא לנגן. כלומר, כלי פנימי של שירה כן, כלי חיצוני לא. אבל מה עם ריקודים ומחולות בימים שבין בין המיצרים? לא, אפילו בלא כלי נגינה לא רוקדים. וכל זה אפילו בריקודים ומחולות המתנהלים על פי הלכה. אז בכל אופן, כיוון שאלה ימים שזוכרים את האבל, ומי שזוכר את האבל מתגעגע לבית המקדש, יש זכר לחורבן, ואז יש לו זכר למקדש, אז לכן בימים האלה לא רוקדים. יש כמה עניינים, כמה קולות השנה, אין לנו, לא רק שאין לנו את תשעה ואת צום תשעה באב ביומו, אלא שגם אין שבוע שחל בו. בדרך כלל, כמו דיני אבלות, שיש שבוע, חודש, שנה, אז גם יש איזו הדרגה. בימים האלה יש בין המיצרים, יש שבוע, יש את תשעת הימים, ויש שבוע שחל בו. הפעם אין לנו שבוע שחל בו, כי ביום ראשון מיד יש לנו את הצום. אז לכן יש כמה וכמה עניינים שמקהילים בהם. כמו למשל, מי שפרנסתו על ידי השמעת כלי נגינה בפני אנשים, זה הפרנסה שלו. אז אם עושה כן אצל גויים למשל, וגם אינו עושה כן לשמחה, אלא לצורך פרנסה, אז יש להתיר עד ראש חודש אב. אבל אחר ראש חודש אב, שזה תשעת הימים, ומאיך שנכנס אב, ממעטים בשמחה, אז אסור. ואם חושש שמה ייפטרו מעבודתו משום כך, אז יש להקל אף אחר ראש חודש אב, ובמיוחד השנה שאין שבוע שחל בו. ומכל מקום, כתוב בגמרא, מסכת מגילה, שאינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה, הנעשית בימי בין המיצרים באופן כזה של שמחה. ואם הוא עושה כן אצל יהודים, יש לאסור בכל עניין מיום 17 בתמוז, שחלילה הוא יכול להכשילם בשמיעת כלי שיר בימים אלה. מה קורה? למשל, יש שמחות. יש בזאת השם יתברך, יש ברית מילה, יש פדיון הבן, בימים האלה. מה עושים? אז מותר להשמיע כלי נגינה בסעודת פדיון הבן, ואפילו בסעודת סיום מסכת. סעודת סיום מסכת, אדם מסיים מסכת, מתחיל מסכת חדשה, אז זה כמו פדיון הבן, כמו מילה ופדיון הבן. אבל בסעודה שעושים בלילה שלפני המילה, אין להתיר להשמיע כלי נגינה, כי עם שירה בפה בלבד. אז יש קצת חילוק בין המנהגי גאוני בבל, כפי שנוהגים היום הספרדים, או גאוני אשכנז, כפי שנוהגים היום בני עדות האשכנזים, שהאשכנזים נוהגים להחמיר יותר, שלא להשמיע בכלל כלי נגינה בשום סעודת מצווה הנערכת בין המיצרים. ואילו הבית יוסף התיר את זה לפי הרמב״ם והריף, ולכן מותר, להם מותר, ללא שום פיקפוק. ויש עניין גם כן לומר שהחיינו, הרי אנחנו אומרים שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה על שמחה. יש סוברים שזה מדאורייתא, שעל דבר שאדם שמח בו, חייב לברך את הקדוש ברוך הוא. יש סוברים שיש בזה מצווה מן התורה, בזה. אז מה עושים? הרי אנחנו מברכים על בגד חדש, ואנחנו יודעים שרוב ה... איך קוראים לזה? שעושים לאנשים שבגדים בזול, איך קוראים לזה? איך אומרים שעושים את זה איך? מבצעים. כל המבצעים של בגדים לנשים זה רק עכשיו. ואז תמיד אומרים, אין לי מה ללבוש, זה דבר ידוע, כן? אין לי מה ללבוש, כנראה שזה מדאורייתא אצל כמה נשים. אין לי, למרות שהארון הוא נושם, הוא כבר מתפוצץ. אבל אין מה ללבוש, אין לה מה ללבוש, ואם לא יתקנה עכשיו, אין לה יותר, לעולמים, נעלם, אין יותר בגדים בעולם, רק עכשיו. תראו איזה יופי, ככה. כן, מה זה נקרא? נחש הפקות. תמיד, תמיד, איפה שלא מחדשים דבר, כי ממעטים בשמחה, אז האשכנזים מחמירים יותר, הספרדים פחות פוסקים, הספרדים מחמירים פחות, רק מתשעת הימים, עד תשעת הימים מתירים לקנות, ואז על בגד שיש בו שמחה, אז מברכים שהחיינו. ועל פרי חדש מברכים שהחיינו. אז עכשיו יש מן הפוסקים שהקלו בשבת קודש עד תשעת הימים, כן לברך שהחיינו. ויש מן הפוסקים שהחמירו, אמרו אפילו בשבתות האלה, לא לברך שהחיינו, אלא להתאפק, גם הפוסקים אשכנזים וגם הבן איש חי, להמתין עד לאחר תשעת הימים, עד לאחר תשעה באב, ואז אם יש פרי חדש נוסף, לכוון על כל שאר הפירות, אלא אם כן, כן, אפילו יכול להיות שהפירות האלה כבר לא יהיו, לכוון עליהם בשהחיינו החדש. ויש אחד הפוסקים אמר שלא יאכלו את הפעילות האלה. אתה לא יכול לברך שהחיינו? נו, תמתין, מה קרה? שלושה שבועות בלי לאכול פרי? תמתין, אחרי תשעה באב תאכל את הפרי, אז אתה תברך שהחיינו. אז יש גם כן מן הפוסקים שאומרים כך, ולא לברך, לא לאכול מן הפעילות החדשים, כן, בימים האלה. יש בימים האלה שהם ימי סכנה, ימים שהיה חורבן הבית, בימים האלה שלא נדע, וכל מיני צרות שהיו בעולם, גם גירוש ספרד היה בתשעה באב, וגם פרעות שהיו באנגליה, ביורק, זה היה באותה תקופה, גם הפתרון הסופי חתמו עליו בתשעה באב, הם יודעים, עשית רחלה, יודעים בדיוק את הזמנים החלשים, לא סתם אמן הפיל את הגורל, הוא הגורל להומם, ידע מתי לגזור גזרות שמתי נופלים על מישהו במלחמה שהוא חלש. גורם ההפתעה, אז הם עושים את זה תמיד, הרבה צרות, גם בצרפת, על הבעלי התוספות, הפרעות, היו גם בימים האלה, המון המון צרות שלא נדע, לא תקום פעמיים צרה. אז אם כן, אנחנו חוששים בימים האלה. למשל, אם יש איזה משפט בערכאות הנוכרים, אז לא ללכת, לדחות אותו. יהודי שלא ילך לשם. אם הוא גוי, יכול ללכת לשם, הוא יסתדר איתם. יוציא אותו זכאי. אם הוא גוי, יצא זכאי בדי, פשוט. אבל אם הוא יהודי שלא ילך, ידחה, ידחה. כיוון שנדחה, נדחה. יעשה צום דחוי אצלם. אז לכן, אנחנו חוששים, הגמרא, זה גמרא מפורשת, ככה פוסק השולחן ערוך, שבימים האלה, עד אחרי עשירי באב, לא ילך להרכאות של נוכרים, ולא יעסוק בענייני מחלוקות, לא יתווכח, ולהיזהר מכל מיני מקומות של סכנה. לא ללכת למקומות של סכנה, לשמור את הילדים, לא ללכת לים בימים האלה, לא להשאיר את הילדים לבד בכל מיני בריכות, להיזהר. לא להיכנס למריבות, זה כל השנה, אבל מי ש... רגיל, ובאמת באמצע השנה לא קרה לו כלום, פה גם, פה זה ייזהר יותר. אז אם כן, צריך להיזהר בימי בין המצרים, שלא ללכת לבד מסוף שעה רביעית ביום. תראו מה שאומר השולחן ערוך הקדוש. עד סוף שעה תשיעית ביום מפני המזיקין. לך תדע איזה מחלקה תתנפל עליך. אל תלך לבד. וכן יש להיזהר שלא ללכת בימים אלו בין חמה לצל. לא כתוב בין חמותו לצל, לחמיב. לא? זאת אומרת, גם השמש. והמלמדים ייזהרו שלא להכות את התלמידים. לא להכות על כל השנה בימים האלה. זה יותר חמור, זה מסוכן. וכן ההורים לא יקו את ילדיהם בימים אלו. לפעמים אדם לוקח את הילד ומחזיק אותו שלא ילך לרחוב ככה, יש מכוניות, הוא עושה לו פאץ', בימים האלה גם זה לא. בימים האלה כל דבר כזה לא יוצא טוב. אפילו תמיד ההורים מתכוונים לטוב. לכן הימים האלה הם ימים שסכנה עורבת, שלא נדע. ימים רגישים. מה לגבי נישואים ואירוסים אחר ראש חודש אב? יש תשעת הימים, פתאום עכשיו, סוף סוף הוא רוצה להתחתן. בדיוק אחרי ראש חודש אב, פתאום עכשיו בא לו להתחתן. אחר כך הוא לא יודע. שיהיה מותר, יכול להיות שהוא לא ירצה. שאסור, דווקא הוא רוצה. מה תעשה? אז כתוב, השולחן נוח סילול, לשון מאוד נקייה ועדינה. מרבה דקויות. יש נוהגים שלא לשאת אישה מיום 17 בתמוז עד אחר תשעה באב. יש כאלה שנוהגים כל השנה לא לשאת אישה, הרבה שנים. וכן מנהג האשכנזים. אבל מנהג רבותינו הספרדים ועדות המזרח, כן, כמו שאנחנו רואים, לשון מרן הבית יוסף, להקל אישה עד ראש, לשאת אישה עד ראש חודש אב. אז אני מפציר בכל מי שרווק, שיחדול מכך, ויקח, כי ייקח איש אישה, כתוב, כיחה, כיחה משדה אפרון. אז יש לנו עוד כמה ימים, נכון? עד יום שישי הבא, יש עוד כמה ימים, וסיפק בידו. ורק מיום ראש חודש, אב, מחמירים שלא לשאת אישה. עד אחר תשעה באב. וראש חודש עצמו בכלל האיסור. ואומנם, מעיקר הדין, יש להקל בזה לבחור רווק שלא נשא אישה, ולא קיים מצוות פריאה ורבייה. ראש חודש אב, אם כן, מי שרווק, ועבר את הגיל 20, כן, שזה לפי מה שכותב רבנו הראש, ובעל הטורים, זה חמור מאוד, אז עד, אפילו עד ראש חודש אב, מותר לו, מנחם אב, מותר לו להתחתן. מה לגבי אירוסין? אז נגיד שלא הספקת להתחתן, אבל להתארס, אז אפשר גם אחרי ראש חודש אב. ואפילו בתשעה ואב ועצמו. לא נהגו, אבל מותר. היינו במקומות שנוהגים לעשות קידושים בזמן הזה, קודם הנישואים. הרי ספרדים לא נהגו לעשות וורט, שטר, אירוסים, כמו בזמן המשנה, שהיה מיונין, שהיו אומרים את ברכות האירוסים, שלושת הברכות הראשונות, כן, ונותנים סבלונות, ואז הבחור פונה לבנות את הבית, כן? ללמוד טוב את ההלכות ולבנות את הבית במשך שנה שלמה. זה בזמן המשנה. ואז אחרי שנה מעמידים חופה, אומרים את שבע הברכות, ואז זהו, כונס את הבתולה ומקיים, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. היום לא נוהגים, אחר כך התחילו לנהוג חצי שנה. אז בעדות אשכנז עדיין נהגו תנועים, מה שנקרא תנאים, תנאים שיותנו בין שני הצדדים וכולי, ועד לכתוב שעד חצי שנה מקסימום מתחתנים. בלי לכתוב, בלי להתחייב לגמרי, אלא אם כן כבר יש להם את, את התאריך כן, קבוע. אבל הגאוני בבל אמרו שלא להסתכן בזה וביטלו את הדבר הזה. לכן בעדות המזרח לא נוהגים לעשות את הכעין אירוסים, העבורת הזה, ולכן, מה שנקרא מסיבה, לא מסיבת תנאים, אבל מסיבה שמכירים ההורים, כן, ההורים זה את זה, ואז קובעים את החתונה, את התאריך ואת המקום, ומי משלם מה וכן הלאה, אז זה מותר. מותר. ומותר לשיר ולשמוח וכן הלאה. אז יש עדות שאלה עם שאלה, קושייה הלכתית חמורה. כן, יש עדות שעושים חינה. מה, אפשר לעשות חינה בלי כלי נגינה? זה קשה, נכון? והחינה שלהם זה נראה כמו חתונה של האשכנזים. אני יודע, אני עשיתי. אז לכן, את זה כן אי אפשר לעשות. אי אפשר לעשות איזה דבר כזה כמו חתונה ממש. לאירוסים כאלה יש מתירים לפני תשעת הימים, אבל לא בתוכם. מה לגבי מסע ומתן? קנייה. לקנות בתים בימים האלה, בניין של שמחה, לבנות מותר. מי שהתחיל, מותר לו להמשיך לבנות. מי שלא התחיל, מותר לו להתחיל בבניין. אז אמרו חכמינו, זכרו לברכה, במסכת תענית, בדף כף בב עמוד ב', מי שנכנס אב ומעטים בשמחה, ומכיוון שימים אלו הם ימי פורענות חלילה לשונאיהם של ישראל, לכן ישראל שיש לו דין ודברים ותביעה משפטית עם גוי, או עם הרקעות הנוכרים שיש במדינה, יתחמק מלהידיין עמו בימי פורענות אלו, וידיין עמו לאחר עשירי באב. ומיום ראש חודש, מנחם אב עד יום התענית, ממעטים במסע ומתן של שמחה. כגון קניית צורכי חופה למשל, ורעיתים חדשים לבית החתן והכלה, כתוב ממעטים, לא שלא יקנו לגמרי, לפעמים אין ברירה. וכן ממעטים מקניית תכשיטי כסף וזהב, וכיוסף הזה. ומכל מקום סוחרי תכשיטים, רשאים לעסוק במלאכתם, הרי זה הפרנסה שלהם, אתה לא תבטל להם את הפרנסה בגלל זה, ולקנות או למכור תכשיטי כסף וזהב בימים אלה, זה רק למי שזה הפרנסה שלו. אבל מי שסתם לשמחה, לא, כי ממעטים בשמחה. ואם קונה לצורך ביתו, כן, הוא רוצה לשמור את זה לאחר מכן, אז בכל אופן עדיף להחמיר בדבר הזה. ומה לגבי שאר מסע ומתן שאינו של שמחה? אומר אף על פי שהיה ראוי להחמיר בזה, ככה הקיצור שולחן ערוך מתבטא, הרב גנץ פריז הצל, אומר מכל מקום נהגו להקל. בדרך כלל הוא מחמיר, פה הוא מקל. אומר, ולכן מותר לקנות רעיתים חדשים לצורך ביתו, שאינו בית חתן וקלה. וכן כל כך יוצא בזה, ומכל מקום טוב להחמיר ולהימנע מלהביא רעיתים חדשים לביתו בימים אלו, משום ששמחה היא לא. מה לגבי בניין ארץ ישראל? בניין בארץ ישראל היום נחשב לכיבוש. יש דיון בגמרא במסכת בבא בתרא, בדף צדיק עמוד א', עמוד ב', בין רש"י לתוספות. האם כיבוש יחיד הוא כובש או לא? הרי כיבוש של רבי ודאי שקונה. מה עם כיבוש יחיד? רש"י אומר שלא, בעלי התוספות אומרים שכן. זאת אומרת, בחור אחד הולך לאיזה גבעה, שם שם דגל או אפילו את האוהל שלו, קנה לפי בעלי התוספות, כבש. הוא לא צריך סנהדרין, הוא לא צריך בית דין הגדול, שיגידו עכשיו כובשים בית דין של רבים, כיבוש רבים, לא חייב, לפי רש"י כן. כנראה שהרבה מחלוקות במדינה זה לפי רש"י ותוספות האלה. כנראה שזה, בזה תלוי המחלוקת וכן הלאה. כיוון שכל כך קשה לבנות בארץ ישראל, כן, הרי אם אתה בונה מרפסת, כן, בלזר, זה כבר מדברים על זה באום ובסטייט דיפרטמנט ובקפה הג ובכל המקומות האלה, כן, כל העולם מסתכל על איזה מרפסת קטנה של 2 מטר של איזה יהודי שחי פה בארץ ישראל. תראו מה החשיבותה של ארץ הקודש. תבנה שם איזה, הרי פרסאות על גבי פרסאות במסצ'וסטס, או איך קוראים לזה? בברלי הילס. כן, הילס זה מחולי, נכון? כן, אז אז מי אכפת לו? מי אכפת לו? מה זה שווה האדמה שם? לא שווה כלום. עוד מעט בית בניו יורק יזרקו אותו לרחוב, לא יהיה שווה כלום. למה? כי הכל יהיה שווה. הגמרא אומרת, לפי קרבה לבית המקדש. ככל שמקום, דירה, יותר קרובה לבית המקדש, היא תהיה שווה יותר. ככל שיותר רחוקה, תהיה שווה פחות. דירה בצרות הברית, יזרקו אותה לפח, לא שווה כלום. מי יקנה? מה זה? דירות של מסטיק זה. כן? אז כיוון שכך, כיוון שבארץ ישראל לבנות, זה דבר כל כך יקר, ונחשב לפחות לרבותינו בעלי התוספות, נחשב לכיבוש יחיד, ומכיבוש הארץ זה מצווה, מן התורה, לכבוש ולחיות בארץ ישראל, ולשבת בה, וישבתם בה. אז אם כן, הבניין הזה מותר. מי שהתחיל לבנות, ימשיך לבנות. מי שלא התחיל לבנות, קודם כל צריך לשאול את עצמו למה, כן? אבל, לאחר שהוא שואל את עצמו למה, ונותן לעצמו תשובה, אז זה צריך להיזהר. כיוון שבימים האלה, כידוע, אלה ימים רגישים, וימים שלפעמים, כמו שאמרו חז"ל, אין ברכה בדברים האלה, אם התחילו בתוך תשעת הימים. אם אין ברירה, אם זה ייפול חלילה, כן, לידי נוכרים, מצווה, וכל שלוחי מצווה אינם ניזוקים, ויבנו ויבנו ויכבשו, והשם יברך אותם בשמחה ובטוב לבב. מה לגבי בגדים? הגברים לא אכפת להם. זה לא הלכות בשוליים כנראה. לגבי מעקה. מעקה תעשה לגגיך. זה מצווה תעשה מן התורה. והמעקה צריך להיות, כן, לפחות או שבעה טפחים או עמה בגובה, למרות שנוהגים יותר משום סכנה, וסכנת החמירה מייסורה. אז גם אחר ראש חודש אב, בונים מעקה, כי זה חיוב מדאורייתא וזה סכנה. לכן זה כן עושים. עכשיו לגבי לתפור ולגזור בגדים חדשים, אז אסרו רק מראש חודש אב. לפני כן התירו. לסרוק לצורך, אז התירו. אם בתוך תשעת הימים אין לו מה ללבוש, באמת אין לו מה ללבוש, הכוונה. אנחנו לא מדברים על זה האישה ש... פעם אחת היא לובשת משהו, זהו, זה כבר ישן, זה כבר סמרטוט. איך אני יכולה ללבוש פעמיים אותו דבר? לא תקום פעמיים צרה. כן? זה... אז לא על זה מדובר. מדובר על בן אדם שאין לו מה ללבוש, באמת. אז באופן כזה, לסרוג, לא לקנות, אז לסרוג בגדים רק בדיעבד, אם אין לו מה ללבוש, בתוך תשעת הימים. אם לא, הספרדים מקלים, לפני תשעת הימים, בתוך תשעת הימים גם כן. מה לעשות שלפעמים יש חתונות אחרי תשעה באב, ואם לא יתפרו, כן, את הסמלת קלה, ולא יקנו את הנעליים עכשיו, אז יפסידו. אז במצב כזה של הפסד, שלא מחדשים אותם בתוך תשעת הימים, אז האשכנזים קצת החמירו בזה, והספרדים הקלו בדבר הזה. תספורת, התספורת, אנחנו מתשעת הימים לא מסתפרים. מדוע? אבל. ואחד הסימנים של האבל זה לעניין של, עניין של לא להסתפר. ואילו אנשים, הקלו לנשים, כי לפעמים נשים קשה להם, זה בורח להם מהכיסוי ראש, ושיער באישה ערווה, כן, טפח באישה ערווה, אז זה צריך להיזהר, אישה נשואה הכוונה, אז לכן התירו באישה, כן, להסתפר בימים האלה, עדיף לפני תשעת הימים. מה לגבי כביסה? כביסה זה לא מדאורייתא, אבל מדרבנן, מדברי סופרים, אסרו לכבס בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב. השנה אין שבוע שחל בו, כיוון שביום ראשון מיד זה עצום. ולכן הקלו בדבר הזה עדות המזרח והאשכנזים, והספרדים, ואילו האשכנזים מחמירים דווקא שלא לחבס מראש חודש אב. לספרדים מותר, אשכנזים קיבלו על עצמם להחמיר בדבר הזה. עכשיו יש מקרה. אם רוצה להכין בגדים בשבת לפני תשעה באב, רשאי לעשות כן באופן שילבש בגדים מכובסים בערב שבת, ולמחרת בבוקר יום השבת לא יחזור ללובשם, אלא ילבש בגדים אחרים מכובסים, והבגדים שלבש בליל שבת יניחם למשמרת לצורך שבוע שחל בו תשעה באב. הוא לבש אותם קודם, כבר לא מכובסים. עכשיו, בתוך התשעת הימים, הם כבר נקראים קצת משומשים, יכול ללבוש אותם. תקנה מאוד יפה של הרבי הקדוש מלובביץ', נשיא הדור, שבימים האלה עוסקים בענייני המקדש. יש זכר לחורבן, יש זכר למקדש. כל מי שלא בנה, לא נבנה בית המקדש, ככה כתוב בירושלמי, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו החריבו. זאת אומרת, אנחנו כולנו אחראים לזה. אנחנו עדיין צריכים לעשות תשובה. אנחנו צריכים לקיים, לשכנות תדרשו באת שמה. לכן, מה עוסקים בימים האלה? עוסקים בענייני בית המקדש, בענייני כלי המקדש, בכל ענייני של בניין הבית, ענייני הגאולה, במיוחד בתשעת הימים. במיוחד בתשעת הימים צריך לעסוק בדברים האלה, וכן לחשות עיצות לנפשו, כיצד לקרב את עצמנו לענייני בית המקדש. הרי בלי בית מקדש חסר לנו שליש, לפחות יותר משליש מן המצוות. מרן המשנה ברורה עשה חשבון כזה, כמה מצוות חסרות לנו מן התורה. כלומר, יש לנו חצי יהדות בערך בלי בית מקדש. אנחנו חייבים ללמוד קודשים וטהרות. הגברים ייקחו את המשניות, קודשים וטהרות, ללמוד אותם, מסכת מידות, כל המסכתות, לראות איך המציאות המתוקנת לפי תורה, התורה שקיבלנו מעמד הסיני, התורה המקורית, לא תורת הגלות, לא תורה של כאילו, אלא תורה ממש, עם בית מקדש, עם קורבנות, כמו שצריך, עם דיני טהרות, קודשים וטהרות, וכל דבר שאפשר לקרב אל הלב ואל השכל, את המציאות הזאת על ידי לימוד תורה ששייך לזה, זה דבר חשוב מאוד. מעבר לזה, אנחנו צריכים בימים האלה לעשות תשובה. כיוון שנשמעו דברים קשים מאוד בשבועיים, למשך השבועיים האחרונים, והבעל שם טוב הקדוש אומר שכל מי ששומע משהו, שמץ מיניהו יש בו, אחרת לא היינו שומעים. או רואים או שומעים, זה הגיע אלינו, יש אנשים שלא שומעים ולא רואים, דברים, שני אנשים הולכים ברחוב, אחד ראה חלילה שלא נדע תאונה, השני לא ראה כלום. אם הוא, מי שראה, צריך לעשות תשובה. כיוון שהדבר נוגע לענייני צניעות, אז אנחנו צריכים לקחת את עצמנו בידיים בעניינים האלה. כיוון שנוגע בענייני הרבנים, אז הרבנים צריכים לעשות תשובה. הציבור שנכשל גם בזה, ביחס, כן, לרבנים מסוימים, אז גם צריכים לעשות תשובה. וכל אחד צריך לשאול את עצמו, אני צריך לבדוק את עצמי. איך אני, מה? אולי אני צריך להיזהר באותם הדברים. גם הציבור, כי אם הציבור חושב שהרב צריך להיות לא רק רב פוסק הלכות, אלא הוא צריך להיות גם רופא וגם מטפל זוגי וגם אינסטלטור וגם כן יועץ פיננסי וגם כן יועץ, מישהו שאל אותי על מניות אפילו, מה הימורים? הרב ייעץ בהימורים. והוא חושבים שהרב יפתור לו את כל הבעיות, ואפילו יעקב אבינו אמר, התחת אלוקים אנוכי. אז אם כן, אנחנו כולנו צריכים לעשות תשובה, צריכים ללמוד הלכה כמו שצריך, והקדושה, ואם בכלל רוח הקודש, זה הכל מהתורה, הכל מהתהרה, ומהעיסוק בתורה, עליו על הלכתה, משם, שם המאירה שכינה, אין לה קדוש ברוך הוא בעולמו, אחר כך הוא בן הבית אל הדלת המון של הלכה. אז מה, בשביל מה הרבנים, כדי שיעשו אותם אלילים, שיעשו אותם במקום התחת אלוקים אנוכי, אלא צריך, הרב, הוא צריך להרבות חוכמה, הוא למד קצת יותר תורה, נגיד היה לו יותר זמן. אז בסדר, אתה לא הספקת ללמוד טור שולחן ערוך, אתה שואל את הרב מה קורה במקרה כזה. הרב עונה לך. אתה רוצה עיצה? נכון, נכון שעיצה בתושייה וכן הלאה. אם הוא למד תורה לשמה, כן, השם נותן לו דברים הרבה, בסדר, נותנים לו עיצה בתושייה, בסדר, עיצה בתושייה, אבל לא להפוך את הרב לאינסטלטור או, או לנביא. אין נביא היום, מה לעשות? צריכים בית מקדש בשביל זה. אבל קדושה יש, צריך לחפש קדושה וידע בתורה, בתהרה. ואם יצא הדבר הזה שאני רואה בו, למרות שיש הרבה חילול השם, כיוון שהפעם היו דיינים שישבו, העמידו בית דין של תורה כהלכה, ובדקו, ישבו על מדין, ובדקו הכל ושמעו את כל הצדדים, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, ולא כיסו. מכסה פשעים לא יצליח. מכסה פשעים לא יצליח. כיוון שבדקו ולא כיסו, אז יש בזה גם קידוש השם. יש גם מקצת עניין של קידוש השם, שהתורה טיפלה בדבר הזה. התורה הקדושה, הדיינים של תורה. משפט התורה בדקה והוציאה את הנגע בזמן. ממה שידוע לנו, הייתה פה הצלה גדולה מאוד. ועצרו את זה לצערנו. היה אפשר, אם השם היה מאיר את עינינו לפני כן, מה לעשות? אנחנו תרוטים, לא רואים. מה נעשות? צריכים לעשות תשובה. שגם כן אנחנו לא מספיק רואים תומה, מה לעשות? לא יודעים לראות, לזהות. אנחנו לא בקיאים בתומה ותארה מספיק. סימן שאם לא רואים תומה, סימן שמספיק, לא מספיק תיאורים. צריכים לעשות תשובה על זה. כי אחרת היינו מזהים מיד, ולא זיהינו, שמחנו. כן? מה לעשות? יש חזקה, יש דיני חזקה. שאם אדם מוחזק ככשר, אז מחזיקים אותו ככשר. בכל אופן, כיוון שנכשלנו, כיוון ששמענו דברים כאלה, כל אחד יבדוק את עצמו, להתחזק בדיני טהרה, בדיני הדברים שהצנאה יפה להם, לחדש את הקשר עם התורה הבריאה, עם ההלכה הקדושה, התורה שקיבלנו בסיני, ולהתייחס אל הרב, כמובן, מורה רבך כמורה שמיים, אבל להיזהר, כל דבר שרואים שלא לפי הלכה, צריך לשאול, זו דרכה של תורה, שואלים, מניין דנני, אפילו שואלים את הדיין, יכול מישהו לבוא, שדנו אותו כך, הצדיקו את הצדיק ברשיעו את הרשע, זה זכאי וזה חייב, החייב יכול לבוא ולשאול, מניין דנני? וזה לא נקרא חוצפה. ואם מקשים על הרב, גם בדרך לימוד, זה לא נקרא חוצפה. אין שאלות כפרניות, יש גם יש כאלה שלא יודעים להשיב. אבל מותר לשאול, אם שואלים כמו בנות צלופחת, כן, בנות צלופחת דוברות, הם באו בפני הבית הדין ושאלו שאלות. כן, ואמרו בכבוד, כן, שאולי הם, מה נעשה? הם לא אמרו, תן לתנה לנו מיד בכוח, אלא הם ביקשו אחוזה. זאת אומרת שצריך להיזהר מאוד בדברים האלה. גם יעקב אבינו, האיש הכי סבלני בעולם, אחרי שהחמיב מהבית הלבן, כן, החליף לו את האישה, מה הוא סך הכל? מה הוא עשה? אנחנו היינו לוקחים איזה גרזן ומסבירים לו, נכון? לא. הוא בא בכבוד ואמר, ולמה רימיתני? זה הכל. אפילו הוא פעם אחת יצא מהכלים שלו. מתי היה שרחל התחילה להגיד לו, תביא לי, תנה לי בנים, אבא לי בנים. הוא אמר, תחת אלוקים אנוכי, מה אתה רוצה שאני אלוקים? אני לא אלוקים. אני גם בן אדם. מעשה אבות סימן לבנים קדושים, אבל בנים, בנים. אז צריך להיזהר, צריך להיזהר. יש לנו ניסיון באמונה. אם מישהו נכשל כלפי התורה הקדושה, התורה נכשלה? לא. יש אנשים שנכשלו במה שהתורה אמרה לא לעשות. התורה לא נכשלה. יש לנו ניסיון באמונה, צריך להחזיק בקדוש ברוך הוא. בהשם ובמשה עבדו. מתי משה? מתי מעריכים אותו? מקבלים ממנו? עבדו, אם הוא עובד השם. וצריך להתפלל שלא ניכשל, כי אנחנו לא יודעים. שלא ניכשל ולא ניכלם לעולם ועד, שאנחנו נעשה בחירות טובות, שאנחנו נבחר, שנהיה כתוב שכל הטהור מחובר לטהור, נכון? צריך להיזהר, אנחנו צריכים כולנו להיזהר. והדבר החשוב ביותר, לדעת לא לחפש זיקוקי דינור, לא לחפש קוסמים ולא לחפש רוח הקודש, כן? אולי רוח הקוטש יש לנו. לחפש תורה, לחפש קדושה מתוך התורה. קדושה מתוך עמל התורה, קדושה מתוך קיום התורה, ההלכה. ששם זה גילוי השכינה. אולי ביום רביעי אנחנו מקיימים, אם ירצה השם, התוועדות של ראש חודש בחוות מסועות, בגוש עציון, מרכז הארץ, בשעה 8. אז אולי שם אנחנו נרחיב קצת יותר ביחס, כן, של הדור הזה. צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שהוא נתן לו איזה פאץ', נתן לכולנו איזה התעוררות, שאנחנו נתאפס, יהיה לנו יחס אמיתי לתורה הקדושה, לתלמידי חכמים, שנתאפס, שאנחנו נעשה לפי ההלכה. השם עושה לטובתנו. יש משבר, יש כאב גדול מאוד ומטפלים בזה. אבל אנחנו צריכים לעשות תשובה, כולנו. והשם חפץ בטובתנו, וזה יהיה לתועלת. אז אנחנו נתייחס קצת יותר בדבר הזה, אם ירצה השם, ביום רביעי הבא עלינו לטובה, אנחנו מקיימים התוועדות כתקדים, כהקדמה לראש חודש מנחם אב. כולם מוזמנים, יהיה רצון שנהיה טובים, ושנעשה את רצון השם יתברך כרצונו, ודבר אלוקינו יקום לעולם.